התחייה, מאת מרן הרב קוק זצ"ל, והנה אנחנו בעמוד ט"ז פסקה ו', שכבר אכילונו בלימודה, ואנחנו נחזור אל תחילתה. תניא כבתי דרבי יוסי ורבי חנינא, כלומר יש מחלוקת בתלמוד, מחלוקת שתי העמדות לגבי מקור שלושת התפילות של שחרית, מנחה וערבית. דעה אחת אומרת שהתפילות כנגד תמידין, כן, ששחרית כנגד תמיד של שחר, ומנחה הוא מנחה כנגד תמיד של בן הארבעים, ותפילת ערבית היא כנגד כילוי האיברים על גבי המזבח בלילה. התלמוד מסכים שלכולי עלמא מוכרחים להגיד את זה על תפילת מוסף, כי הרי אין מי שתיקן תפילת מוסף, אלא זה כנגד קורבן המוסף. אבל יש גם ברייתא ש... כמו רבי יוסי ברבי חנינא, שאומר שהאבות תיקנו את התפילות. הנה, תניא כבתי דרבי יוסי ברבי חנינא, אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את בני השם, ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן תפילת המנחה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר, תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר, ויפגע במקום ויילן שם, בין פגיעה אל התפילה, שנאמר, ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי. ברכות כ"ו עמוד ב'. שלוש לשונות אלו עמידה, שיחה, פגיעה. כלומר, אנחנו רואים ששחרית נקרא עמידה, מנחה שיחה, ערבית פגיעה. אם כן, לא בכדי, שונה הסגנון. כלומר, מדוע להשתמש בביטויים שונים בשביל תפילות שונות? כנראה שכל תפילה מתאים לה פועל אחר. הפועל המתאים לתפילת שחרית הוא עמידה. למנחה, שיחה, לערבית, פגיעה. שלוש לשונות אלו, עמידה, שיחה, פגיעה. מכוונות הן כנגד שלושה עניינים של תועלת התפילה בעבודת השם יתברך. כלומר, התפילה מקדמת את האדם, מעמיקה את עבודת השם שלו, אבל באופנים שונים. התחלת פעולת התפילה היא שכל העניינים הקדושים והציורים הנעלים של יסודי היראה והמוסר שקנה האדם בנפשו, התפילה תשריש אותם יפה בלב, שלא ימותו מהסתערות רוחות של השחתת המוסר והעבודה על ידי יצר לב האדם ותאוות הזמן. כן, כלומר, יש כל מיני דברים טובים שאדם רכש, ידיעות חשובות, אמונות חשובות, מידות טובות, מעשים טובים, כל אלה הם דברים שפועלים על האדם לטובה. אבל כל הדברים הטובים האלה יכולים ללכת לאיבוד. צריך לחזק אותם שהם יושרשו כקניין קבוע בנפש. כן, כלומר, למשל, אני מאמין ביציאת מצרים. יפה מאוד, אבל אני עלול לשכוח את זה. התפילה מעמיקה את זה בתוך הלב. זמנה של פעולה זו הוא ביותר בשחרית. כן, בשחרית יש לי יכולת לעבוד על זה, לקבוע בתוך הנפש, מה שנקרא לעמוד. כן, מה זה לעמוד? יש בהליכה, כשמפסיקים ללכת זה נקרא לעמוד. נכון? יש הליכה ועמידה. אז הזמנה של פעולה זו הוא ביותר בשחרית, שקודם שיפנה האדם לעסקי החיים ורגשי תאוות הגוף המוכרחים, יכין לעצמו מעמד מוסרי חזק ונכון, שיתקיים בניסיונות ההתנגדות של גלי הזמן. ולכן התפילה המכוונת לפעולה זו נערכת בשם עמידה. כן? עוד לפני שאתה בתנועה, אתה עומד. אז זה הזמן של העמידה, תפילת שחרית. לזה הוכשר ביותר אברהם אבינו עליו השלום, שהיה ראש למאמינים ועמד בעשרה ניסיונות נפלאים. ועם כל המון המתנגדים אל הדרך העולה באור השם, שהסתערו להפיצו ולהדיחו, נלחם למצוא מעמד נכון וקיים לעד. זאת אומרת, זה נקרא, אז אברהם הוא ראש העומדים. הוא ראש העומדים בפרץ, נגד המתנגדים, הוא העומד לקבוע בעולם דעות נכונות. לעומת זה, שיחה תיקרא התפילה בשם משתתף עם צמחים ואילנות. כן? איך הצמח הראשון שמופיע בבריאת האדם בספר התורה, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. כלומר, הצומח הראשון נקרא על שם הדיבור, שיח. כמו כן גם, האדמה נקראת דומם. דומם זה צורת דיבור גם כן. אם אני דומם, זה סימן שאני מדבר כמה? אפס. כן, זה דיבור, הדיבור האפסי נקרא דממה. יש למעלה מן הדומם ומן הצומח, יש סוג שלישי, החי. נכון? חי משון לחוות. כן, הרי, ויקרא את שם אשתו, חווה, כי היא הייתה אם כל חי. מה זה לחוות? יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. כלומר, לומר, מה? כן, לחוויה בארמית, כן? אבל גם בעברית, הנה בספר תהילים פרק י"ט, יחווה דעת. זה בהשפעה ארמית כנראה. והאדם, למעלה מהדומם, הצומח והחי, נקרא, מדבר. אז מה מונח מאחורי כל הלקסיקון הזה? שיש כמין דיבור כללי בכללות הבריאה. האדמה מדברת, השיח מדבר, הבעל חיים מדבר, אפילו האדם מדבר. גם זה קורה. גם הקדוש ברוך הוא להבדיל, מדבר. אז משהו, לכן אומר, שיחה, יש תפילה שהיא שיחה, וזה משותף עם צמחים ואילנות, שנקראו שיחים, על הפרחת הנפש בכוחות חדשים. כן? מה מאפיין את הצומח לעומת הדומם? שהוא גדל. נכון? דומם לא גדל. אבל גזר, חסה, צנון, ובאובב, גדלים. יזהרו מאוד מעצי הבאובב. אז אם כן, השיחה תיקרא התפילה בשם משתתף עם צמחים ואילנות שנקראו שיחים, על הפרחת הנפש בכוחות חדשים, המסתעפים באופן טבעי, על ידי רגשת הנפש בעבודה שבלב. אז כלומר, התפילה יש לה מסוגלות גם להפריח את האדם, להצמיח את האדם. זה ראוי ביותר לעת מנחת ערב, שהאדם קרוב להסיר מעליו את הטרדות. כן? הרי עיקר העבודה כבר נעשתה. הוא היה טרוד מאוד בבוקר, טרוד מאוד בצהריים, לקראת סוף הצהריים הוא עוד לא גמר לעבוד, אבל הוא כבר קרוב לזמן, הוא כבר צופה את זה, הזמן שהוא יסיר מעליו את הטרדה. ואז תוכל נפשו להתרומם בטבעה. ורגש... כן, הוא אומר מנחת ערב. לכן הוא מביא שם. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. זה למאן דאמר שעיקר מנחה היא מנחה קטנה. שזה אגב גם כנראה האמת ההלכתית. כן, אומרים שזה שבישיבות מפללים מנחה גדולה, זה בגלל שהריף לא ראה את עשרה שהגרה. רבו של רבי חיים וולוז'ין, שהקים את הישיבה בוולוז'ין, ועל פי העשו את כל הישיבות, שהגרא לא ראה את תשובת הרמב״ם, שאומר שיש עדיפות למנחה קטנה. אבל אם היה רואה, אז כל הישיבות היו נוהגות אחרות, ולא היו נוהגות אחרת, ולא היו מתפללים מנחה קטנה, במנחה גדולה. ואז תוכל נפשו להתרומם בטבעה, ורגשי הקודש הטבעיים העצורים בתוכה, לדווקה באלוהים חיים ולהתגבר באהבתו ויראתו התאורה, יוסיפו פרי תנובה וישלחו בדים ופורות להיות כדמות אילן רב ואחד השיחים. כלומר, במנחה אתה מרגיש משהו שצומח בך. לא משהו שאתה צריך לשמור אותו, כמו בשחרית, אלא משהו שהולך וגדל. ההפרחה הטבעית הזאת, מתוך יושר הנפש, היא שורש להנהגת הדין, אלא נוטה מנתיב יושר של אורחות חיים, שמידת הדין בכל מה שיש לה חוק טבעי, מדוקדקת היא אל המשנה דרכה ונוטה מנתיבה, והיא מידתו של יצחק. כדכתיב, ופחד יצחק היה לי, וכדאמרי רבנן ברוב ביאור. כן.
זאת אומרת שזה שורש נוכל, אפשר דוגמה של התרחבות, של צמיחה בנפש ומידת הדין? זה הכוונה, נכון?
לא. זה שורש להנהגת הדין. כלומר, האדם צומח והוא צריך לצמוח נכון. כלומר, יש הגבלה. יש לו דגם שעל פיו הוא צריך לצמוח. אם הוא צומח כעשב שוטה, יעקרו אותו. אם הוא צומח כעשב טוב, ישמרו אותו. זאת אומרת שההפרחה של האדם מזמינה עליו את הדין. מה זה הדין? בודקים אותו. יש ביקורת. יפה. הרי בשחרית, אפשר לומר, באיזשהו מקום אני מקבל את החיים במתנה. מה עשיתי בבוקר כדי לקבל חיים? התשובה היא, שום דבר. התעוררתי, קיבלתי את זה במתנה. למה? סומכים עליי. אחרי הצהריים אומרים, נו, בוא נבדוק מה עשית היום. האם אתה ראוי, רטרואקטיבית, לאותם חיים שקיבלת במתנה בבוקר? זה הדין. כן, דבר. איך אני יודע שזה שני דברים? כי עשית, אני יודע שתי אצבע.
איך זה מתבטא בתפילה? לכאורה כל הדברים האלה, תפילה 18 עבודות עצמו 3 פעמים.
כן, מדובר על העמדה הנפשית, לא על הנוסח. הרי זה אותו נוסח. אבל המתפלל הוא לא אותו מתפלל. זאת אומרת, זה מאוד חשוב שיהיה נוסח קבוע למתפלל משתנה. כי אם הנוסח ישתנה לפי המתפלל, אז המתפלל לא יהיה לו איך למדוד את עצמו. הוא לא ידע איפה הוא נמצא. כן, מה השאלה השנייה?
השנייה היא... מה זאת אומרת? אני קיבלתי את הרסות.
כן, אבל הלכת לישון. ויכולת גם למות. נכון, חזרת לי כאן. מה למה? זה קורה פעם בחיים. כן. בסדר, אבל השינה היא מיטה. השינה זה סוג של מיטה. זה מוות. הרי כשאני ערני, אני משתמש בכל כוחות החיים שלי. אני ישן, יש כוחות חיים שאינני משתמש בהם. מה שאני לא יכול לפתור תרגילי מתמטיקה כשאני ישן. בלתי אפשרי. אז משהו מהחיים שלי הלך לאיבוד. כן, אבל זה קצת אחרי מוות. כן? מה אתה אומר?
אני אומר שיש...
זה חוויה שמה... כזאת, זה חוויה קיומית כזאת. כן.
זה נכון מה שאתה אומר על השינה, אבל אדם שקיבל מטבע את הדברים, זה כמו MLM, הוא כל הזמן גדל, הוא כל הזמן בגדולה.
כן, אבל בתוך הגדילה הזאת יש לך מה שנקרא סינוס. כן, בדיוק, בדיוק. בדיוק, בדיוק. אז זה אותו דבר לגבי השינה. השינה, אנחנו מתים כל לילה, קמים לתחייה כל בוקר. זה הכוונה. מה יאמר אדם שעובד בלילה וישן ביום? אבל הלילה הוא מוות. כי הלילה זה חשוב, זה הזמן שאתה לא רואה. כלומר, אופיו של הזמן הזה הוא אופי של מוות. ואופיו של היום זה אופי של חיים. ובכן, רבותי יקרים, הבה נמשיך. אמנם עוד רב יתרון לתפילה. עכשיו אנחנו עוברים לביטוי השלישי, נכון? היה עמידה, שיחה ופגיעה, נכון? ויפגע במקום, ואין פגיעה אלא תפילה. זה כנגד תפילת ערבית. למה אתם אומרים ערבית? כי שחרית ומנחה כבר עשינו. אז בדרך האלימינציה נשאר לנו ערבית. אמנם עוד רב יתרון התפילה, שאם מוצאת תכליתה ברמי המעלה והערך קדושי עליון הניגשים אל השם, שעל ידי התפילה ירומו וינשאו למעלת הנבואה וקרוב לה, כדברי הטור שולחן ערוך, טור בשולחן ערוך, אור החיים, סימן צדיק ח'. כלומר, כל המעלות של התפילה שדיברנו עד עכשיו, זה מעלות, הייתי אומר, פונקציונליות. אתה רוצה לשמור את קנייניך שלא ילכו לאיבוד. אתה רוצה לפרוח. כל זה מדובר באדם שעדיין נלחם את מלחמת הקדושה. אבל יש אנשים שכבר פתרו את הבעיות האלה. שחרית ומנחה מבחינתם זה כבר מסודר. אז במה הם עוסקים עכשיו? הם עוסקים בהשגת הנבואה. או קרוב לזה. כן, שזה המעלה יותר עליונה והתפילה שייכת לזה. איזו תפילה שייכת במיוחד לזה? תפילת ערבית. כן, בואו נראה. כן. זאת אומרת, האתגר ששחרית מייצג והאתגר של מנחה, את זה הם כבר ישלימו בחייהם. האתגר של שחרית זה לשמר את קנייני הקדושה והמוסר באופן שלא ילכו לאיבוד. הם כבר מסודרים, הם כבר קדושים. כלומר, יש מצב בנפש, בחיי האדם, שבו מלחמות מסוימות שהיו לו פתורות כבר. כן, אבל לא באותה, לא באותה רמה של שפלות, אלא זה מאבקים דקים מן הדקים. ברור? מנחה זה ההפרחה. להיות ראוי לפרוח נכון. האדם כבר פרח. כלומר, עיקר כוחות חייו יצאו אל הפועל. בזה הוא כבר פורח. אבל מה עם דעת אלוהים? דעת אלוהים זה משהו שהוא כבר לא למען האדם, אלא למען השם. מובן? אז זה כנגד תפילת ערבית. למרות שהאפשרות להשיג את הקרוב למעלת הנבואה בתפילה, זה מוזכר לגבי כל התפילות בשולחן ערוך. אבל הממד הדומיננטי של הדבר הזה הוא בערבית. שלום הרב. מצד אחד במנחה רוב העבודה נעשתה ונראה כמרגיע בקצת, אך למען האמת מתקרבים לחושך ולהיעדר, ובכן נראה שיותר צומחת דאגה מאשר רוגע. מאיזה צד מסתכלים על תפילת מנחה? מצד הגאולה ומצד הגלות. תודה. מצד הגאולה. הגאולה מגיעה תמיד בתפילת מנחה, נכון? מה? לא נענה אליהו, אלא בשעת המנחה, שנאמר והיא בעלות המנחה.
למה?
כי זה השלמה. כלומר, גאולה זה השלמת מהלך. תפילת מנחה זה השלמת היום. היום מתחיל הערב השקיע. אז הוא מסתיים אחרי הצהריים. והיא ערב, והיא בוקר. זה זמן אופטימי קוראים לזה. שמתחיל בהיעדר ומסתיים בהוויה. לעומת הזמן של הקורבנות, שמתחיל ביום ומסתיים בלילה, זה זמן פסימי. כי בקורבן יש השבת החיים אל מקורם. כן? בעוד שבשאר הפעולות, בבריאה למשל, יש מההיעדר אל החיים.
הגלות אני חושב היה יותר תפילת חצות של הקריאת שמע למיטה לאחר...
ואמונתך בלילות. נכון. טוב, בואו נמשיך. אז בואו נקרא את זה שוב. אמנם עוד רב יתרון לתפילה, שהיא מוצאת תכליתה ברמי המעלה והערך קדושי עליון הניגשים אל השם, שעל ידי התפילה ירומו וינשאו למעלת הנבואה, או קרוב לה, כדברי הטור ושולחן ערוך, אור החיים, סימן צדיק ח', שהם פוגעים מעמדים יותר גדולים מהליכות הטבע, כי התרוממו הרבה על מצב הטבע הרגיל, והדבקו באלוהים חיים, בתוהר לב ונפש. לזה מוכשרו הלילה, במנוחתו והתבודדותו. כן? הרב קוק, למשל, כשהיה כותב את ספריו, היה כותב אותם אחרי חצות לילה. אף אחד לא הפריע לו, היה מתפלל, תיקון חצות, ואז שורה עליו רוח הקודש והיה כותב את ספריו. כן. כמו שביאר החסיד בחובות הלבבות, שר אהבת השם פרק ו' ביתרון תפילת הלילה, שהוא מאפשר להיפקד גם במחזות נישאים וקדושים ותבואות שכליות נוראות אשר לא יושגו בחברת חושי החומר. ולפי שהדברים המושגים למעלה מתהלוכות השכליות המוטבעות באים הם שלא כסדר ההדרגה הטבעית, מהקל אל הכבד, ועל פי דרכי עיונים בודדים המקלקטים למערכה, כי אם בפתע יגלה האור הגדול מנועם השם אשרי כל זוכה לו. כלומר, נבואה זה לא בא בצורה של מהלך מובנה, שקודם כל יש לך הנחות יסוד, ועל גבי זה מסקנות, ועל גבי המסקנות מסקנות חדשות וכו'. שזה המהלך של החשיבה הפילוסופית. אבל בנבואה זה בבלגן. זה בא בפתע. אז תיקרא התפילה מצד היותה כוללת זאת התכלית בשם פגיעה. כדרך ההולך ופוגע. לא לפי ערך מידת מהלכו של ההולך לבדו, כי אם גם לפי ערך מידת קרבתו של הנפגע מתאים לזה. איך כתב רבי יהודה הלוי? ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. וכן היה באמת ביעקב אבינו עליו השלום, שוודאי ישלימתו גם כן התפילה לאותו החזיון הנבואי הנשגב של מריה סולם וכל פרטיו. איך כתוב שם? ויפגע במקום, ואז הוא חולם ורואה סולם. אז יש ודאי קשר בין העובדה שהוא התפלל לבין מה שהוא ראה אחר כך. שעל כן התייחס לתפילתו שם פגיעה, ויפגע במקום. היא מתאימה לערבית. אומר לנו שלומי, כל ההבחנות האלה הן בתיאוריה. הרי בפועל, אין לנו מבחינים בהבדלים האלה. בפרט, שמפעלים מלכה קטנה ומיד אחר כך ערבית. גם הלילה שלנו, לא הלילה, תרם ממצאת החשמל. הלוחן? תשובה. כשאתה אומר, הרי בפועל אין לנו מבחינים בהבדלים האלה, על זה יאמר, דבר לעצמך. מי אמר לך שכולם לא מבחינים את זה? הרי יש חוויה קיומית שונה לאדם של שחרית, אדם של מנחה, אדם של ערבית. דבר נוסף, דברי הרב קוק כאן באים לחנך אותנו, איך לחוות את התפילות האלה. דבר נוסף, מתפללים מנחה קטנה מיד אחר כך ערבית, אבל יש הבדל. בזמן שאדם מתפלל מנחה קטנה היה אור, כשהוא מתפלל ערבית יש חושך. וזה שהלילה שלנו לא הלילה של תרם המצאת החשמל, זה נכון ולא נכון. כי הלילה שלנו מזקיק שימוש בחשמל. אז עצם זה שהחשמל דלוק, זה כבר מזכיר לנו שזה לילה. פסקה זין, כן. שלוש שאלות? הרב אמר דברים כל כך ברורים, לא ידעתי שזה מעורר כל כך הרבה שאלות. מה השאלה הראשונה, אדוני? זו שאלה אחת. אז בואו נתייחס לשאלה הזאת. האם אני יכול לסכם את העמדות השונות של התפילות השונות, והאם זה דברים שהם טבעיים או דבר שאני צריך לעבוד עליהם? לגבי החלק הראשון, האם אני יכול לסכם? ברור שאני יכול. אני אפילו עושה את זה, למרות שלכאורה הדברים ברורים, כאשר אני מבין מה צורך לסכם. אבל דיברנו על זה ששחרית זאת העמדה הנפשית של עמידה, כלומר של שמירה על קנייני הנפש שלא יובדו, ולכן צריך להתחמש בהם בתפילת הבוקר טרם צאתנו אל תנועת החיים. תפילת מנחה היא באה למדוד את היכולת שלי לצמוח, להצמיח הפרחה חדשה בתוך הנפש מכוח כל מה שרכשתי במשך היום, ותפילת ערבית מכוונת להשגת מחזות נבואיים, לראויים לכך. שאלתך, האם הדברים האלה הם נתונים טבעיים או שצריך לעמול על זה? ובכן, על זה יאמר, ומה אכפת לך? מה זה משנה מאיפה זה בא? הלכה, משנה, פסקה זין. כן, סליחה, היו לך עוד שתי שאלות. היחס בין השכל לרגש בתפילה. בזה עסקנו ב... עמוד תזיין, כשדנו בדעה של רבי זרע, שהוא לא רצה לחדש בתפילה תוצאה שכלית יותר מדי, כדי לא לצאת ממדרגת הרגש הראויה לתפילה. התפילה היא בעיקרה רגש, ויש לה שמירה היקפית של השכל. נכון, הלאה, שאלה שלישית. נכון. אתה אומר שמה שאני אמרתי שהחזן צריך לא להתעכב יותר מדי כדי שיוכלו להרגיש שלא יתפללו מספיק מאשר שימאסו בתפילה, אז אתה מעיר על זה הערה א', זה לא כל כך מקובל. זה מעניין את הסבתא שלי. דבר נוסף, האם יש מקום לצד השני? תשובה כן. זין. אמר רבי... כן? מדוע הלילה זה לא דין? אומר המהר"ל מפראג בנתיב העבודה, משום שהלילה זה הזמן של היעדר, אין את מי לדון. מדוע הלילה הוא לא דין? אומר המהר"ל מפרק בנתיב העבודה, משום שהלילה הוא הזמן של ההיעדר, אז אין את מי לדון. כדי שיהיה דין, צריך שיהיה נידון. בלילה זה הזמן שבו גם הנידון נעלם. יש חוויה של היבלעות בהוויה האלוהית, ואז יוצא לפי זה שאני לא אישו, אני כבר לא הנושא. לפי זה יוצא, לפי התפיסה הזאת, שטוב להתפלל בחשיכה, מאשר בזמן שעדיין יש אור. כן. או, אומר המהר"ל, להפך, יש צד לומר שטוב להתפלל כשעדיין יש קצת אור, כי בלילה כבר תיעלם לגמרי. כן. יש גם זה, אבל ביחס לסדרי התפילות, הכוונה. כן, כן, לא יודע, יש לילה, יש לילה. שעיקר הדין זה בחלק הראשון של הלילה, ולא בחלק השני של הלילה. כן, כן, כן. בגלל זה יש מי שלא קורא תהילים.
יש מי שלא קורא תהילים?
כן. כלומר, זה שאומרים לא לקרוא תהילים בלילה, זה פשוט לא נכון. זה הנהגה של המקובלים, זה לא לכל אדם. כן. כן, יש צד כזה. כן, אתה צודק, שחרית זה סוף הלילה. כלומר, כי בלילה אני ישן. עכשיו אני משתמש בכל מה שהלילה נתן לי ומעמיד אותו, ואז אני יכול לצאת לדרך. בסדר? פרק ז', אמר רבי חלבו, אמר רב הונה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. מה זה זהיר? לשים לב, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. בתפילת המנחה שנאמר, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויומר וגומר, ענני השם ענני וכו'. זה רב הונה. רבי יוחנן אמר, אף בתפילת ערבית, שנאמר, תיקון תפילתי כתורת לפניך, מסעת כפיי, מנחת הערב. אז הוא מבין שערב זה הלילה. רב נחמן בר יצחק אמר, אף בתפילת שחרית, שנאמר, השם בוקר תשמע קולי. אז כיוון שהשם שומע את קולי בבוקר, אז לכן צריך להיזהר אף בתפילת שחרית. מסקנה, צריך להיזהר בכל התפילות. כן, אז לכאורה, ברגע שאתה אומר דבר כזה, איבדת את הקאץ'. כן, כלומר, אם אתה אומר, תשים לב לזה, אז אני מבין, זה לעומת משהו אחר. אבל אם צריך לשים לב לכל, אז אין כבר לעומת. אז מה יתחדש כאן? כן. אפשר להגיד, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילה. כן. כן, אבל פה אתה רואה שרבי יוחנן אמר אף. כלומר, רבי יוחנן יכול להגיד, לא בתפילת מנחה ייזהר, אלא ייזהר בתפילת ערבית דווקא. ורב נחמן בר יצחק יכול להגיד שחרית דווקא. אבל אם ישתמשו במילה אף, אז לפי רב נחמן בר יצחק, הוא רוצה שאני צריך להיזהר בכל שלושת התפילות. אז מה נשתנתה תפילה זו מתפילה זו, לעניין הזהירות? כן?
בתור יהודים יש לנו את החובה לזהירות
24
שעות,
הכל. אז אם ככה, אתה חי בלחץ.
נכון.
איך אפשר?
הוכחת לי הבוקר יפה.
אבל כבר אמר אחד מחשובי המכון, בלי לחץ. אז מה עושים? אי אפשר להיות כל הזמן בלחץ.
השם כניסת שש.
באמת אפשר לדבר את השאלה שלך, רוצים מהלחץ
בזמן התפילה. מהלחץ? איך אפשר להיות לחוץ בזמן התפילה? איזה לחץ? אין לך עונג גדול מזה. איך אמר רבי יהודה הלוי? והתפלל לפניו ובתפילה את ענג. כן? אסור להיות בלחץ. למה?
בשבוע כן. שעבר זכיתי, בגלל שאני לא מתפלל במקום היוולדי, שיקראו לי בתור ישראל ולא לוי. שאלו לשמי ולא שאלו מה מומה.
אהה, יש לי שבט. שבט. כן. יש איברים. מה? לא, אבל עכשיו הוא מביא דרשה חדשה. בדרשה החדשה הזאת, משמע לפחות מדברי רב נחמן בר יצחק, שצריך להיזהר בכל התפילות. אם אתה אומר, למשל, אני אוהב, לאהוב זה להעדיף. למשל, אני אוהב אישה פלונית. סימן שכל הנשים האחרות בעולם אהובות פחות. אבל אתה אומר, אני אוהב את כולם. אז זה כבר לא אהבה, כולם אותו דבר. אז אותו דבר לגבי הזהירות. אם אתה אומר, צריך להיזהר בתפילה פלונית. זה לעומת תפילות אחרות. אבל אם צריך להיזהר בכולן, זה כבר לא זהירות. מובן? זאת השאלה. כן, מה אתה רוצה? מה השאלה? נכון, יש עירה. עירה זה לא פחד. עירה זה לא לחץ. יראה זה תענוג. ודאי. תענוג היראה.
לעניות דעתי, אדם שלא חי בזכות, לא תהיה לו מידת הזהירות כל הזמן.
לא בכוח הזכות, אלא בזכות הכוח. טוב. יש איברים. כפולים. למשל, יש לנו שני אוזניים. שני עיניים. שני נחיריים. שני רגליים, שתי ידיים. יש הרבה איברים כפולים באדם. שתי ריאות, שתי כליות. נכון? בשביל מה כל זה? יש איברים כפולים שריבויים הוא רק ליתר שמירה. שבהיפקד אחד מהם, הנשאר ימלא את מקומו. כלומר, שתי כליות, למה כדי לכל עושה לנו שתיים? אם חלילה אחת תובד, השנייה פועלת. כן? ויש איברים כאלה שכל אחד מהם יש לו ערך עצמי. ואם ייפקד אחד מהם, אין השני ממלא את מקומו. כלומר, אם תובד היובד הכבד, הכליה לא תעשה את העבודה שלו. כל אחת משלוש התפילות הקבועות בזמניהן, היא מכוונת לעניין מיוחד בעבודת התפילה. באופן שאין לדון אותן בכלל האיברים הכפולים. יכולת להגיד, נכון, לא כיוונתי בתפילת שחרית. לא נורא, יש תפילת מנחה. אלה כמו שאומרים שאדם ששכח להגיד יעלה ויבוא, חזן שלא אמר יעלה ויבוא, בשחרית של ראש חודש, לא יחזור מכיוון שיש תפילת מוסף. הוא יזכיר ראש חודש בתפילת מוסף. לעומת זה, ובמוסף, כלומר, במוסף אין מה להזכיר, אבל נגיד, לעומת זה, אם החזן, לא אמר יעלה ויבוא בתפילת המנחה, כן חייבו אותו לחזור, כי כבר אין לו יעלה ויבוא לפניו. אז אפשר היה להגיד, ככה לגבי התפילות בכלל. לא כיוונתי בתפילה אחת, לא נורא, יש עוד הרבה תפילות. אומר הרב, זה לא נכון. כי התפילה הבאה היא בעלת אופי אחר, היא מעלה פונקציה אחרת, כמו שאיבר אחר, בעלי מעלה פונקציה אחרת. אה? כן, אז למרות שיש עדיין מה שנקרא תפילת תשלומין, כן, שאם אדם לא יתפלל שחרית, יתפלל פעמיים מנחה. כי יש עדיין קצת השפעה של שחרית במנחה.
אין יום דומה לקודמו.
כן, כמו שאומר ראש הישיבה שלנו, הרב דוב ביגון, אומר, אין עוד י"ח בכסלו תשע"ד כזה. בדקתי את זה. נכון? נכון. זה מה שאתה אמרת, שכל יום הוא בפני עצמו. כן? גם המהר"ל אומר משפט מאוד יפה בנצח ישראל, אומר, כי המקומות בעולם הם הרבה בעולם. מה הוא רוצה להגיד? המקומות בעולם הם הרבה בעולם. שכל מקום זה משהו אחר. כן, באופן שאין לדון אותן בכלל האיברים הכפולים, שעל כל פנים מתוך שלושתן תעלה בידינו תפילה הוגנת אחת. יש לי התפללת? כן, יש לי שליש מנחה, רבע ערבית, חצי שחרית, בסדר? אפשר לעשות מזה משהו?
זה דיאטה.
זה מצטער. יפה. אלא שכל אחת צריכה זהירות מיוחדת לעצמה. היסוד האחד הוא נגד התגברות יצר ניבו של האדם בהוללות וסיכלות שבתערובת עסקי העולם, שהתפילה מחזירה את העבדה הרוחנית על ידי שופכו שיח לשם ומדיחה ממנו כל טיח תפל על ידי רוממות המושגים התיאוריים בדעת אלוהים ועבודתו. כן, הרב מסביר מה זה תפילת מנחה. כן, אדם נדבקו לו, מה? לא שומע. כן, כן, ודאי. לכן הודפסו שתי הפסקאות. כן, הרב לא כתב את זה באותו זמן. כן, זה האורך, הרב ציודה, שחיבר אותם. זאת אומרת, מה שאומר כאן הרב, זה שבמשך היום נדבקו לי כל מיני סיגים, כל מיני שטויות. אני זקוק, כמו שצריך אדם לפעמים להתרחץ, כדי להסיר לכלוך. או אדם צריך לטבול, כדי להסיר ממנו טומאה. אדם צריך להתפלל, כדי להסיר ממנו השפעות רעות. זה עוזר לו. לזאת פעולת תפילת המנחה. הבא אחרי תוקף העסקים הזמניים של היום. וכמו שנענה בה אליהו במלחמתו בעבודת הבעל. הרי מה זה הייתה בקשתו של אליהו? לא שירד גשם, אלא שהוא יצליח במלחמה. אז אם כן, זה מלחמה אגרסיבית. מנחה זה אגרסיבי. תפילת ערבית מרוממת את רוח האדם במשמרת כבוד נפשו בטהרת המחשבות והערעורים. תיקון תפילתי כתורת לפניך, שהכתורת דבר בחשאי, משפיעה לתיקון דרכי האדם בחדרי מסקיתו, ומחפרת על לשון הרע שבצנעה, זבחים פחת עמוד ב', שעיקרה הוא על ידי מחשבת הלב, כמו שכתוב, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. שזה דומה למה שאמרת על קריאת שמע על המיטה. כן. אז תקשה את זה על רבי יוחנן. מרבי יוחנן קשה על הסידורים, לא מהסידורים על רבי יוחנן. נכון? אמנם בבוקר, שלא נדבקו השפעות רעות לכוחות הנפש, אבל הם נעדרי שלמות חילם על ידי התגברות צד החומרי, בזמן השינה של הלילה, אז תפילת שחרית מעירה, ומסדרת אותם במערכת הקודש ורוממות חשבונות הצדק והיושר בירת השם ואהבתו. השם בוקר תשמע קולי, בוקר ארוך לך. מערכת לבבי וכוחות נפשי, אני מעורך לך, ואצפה, כי אתה תהיה עימדי לאמץ חילי כי הבא לטהר, מסייעים אותו. ההסברה שבפסקה הזאת היא שונה מאוד מהפסקה הקודמת, מסיבה פשוטה. מה שקראנו עכשיו זה לאנשים פשוטים. מה שקראנו לפני כן זה לאנשים גדולים. אז יש אופנים שונים איך לכוון תפילות שחרית, מנחה וערבית לפי מדרגת האדם. כן. לא. קריאת שמע זה לא תפילה. קריאת שמע זה לימוד תורה. כן. מה אתה לומד? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד וכו'. זה לא עוזר לשינה, זה לשמירה מן המזיקים. כי כשהאדם חוזר אל הדעות האמיתיות, אז הוא נשמר מכל מיני שטויות. כן, בבקשה. לא שומע. חדרי מסקיתו זה פנימיות לבבו. לא. אבן זה לא מסקית. הרי כתוב, ואבן מסקית לא תיתנו בארציכם. אז סימן שאבן זה לא מסקית. שמסקית זה... מה? זה דבר אסתטי, יפה. כן? קישוט. כמו שאתה אומר, שחיות החמדה. כן? הקישוטים היפים. כי ראשון, בארמית, אסתכה זה אסתכל. דבר שמביטים בו. מה? הוא לוקח את כוחות הנפש והוא עורך אותם. הרי בוקר אערוך לך ואצפה. מה אני עורך לך? מה זה לערוך? אתה עורך שולחן, נכון? אתה שם את הכף פה, את המזלג פה, סכין פה, כוס, צלחת, מפית, זה נקרא לערוך. כן? בבוקר, בבוקר, יערוך אותה אהרון. אז מה יש לערוך בשחרית? את כוחות הנפש, שאומנם לא התקלקלו, כיוון שאדם ישן, אבל הם לא מסודרים. אז הוא עורך לפני השם את כוחות נפשו, ואצפה לשמירה. כן, לכן נאמר, בוקר אערוך לך ואצפה. כן.
לכן אדם כמוני, נפש חלשה,
לא.
אוהב לערוך את הבוקר יותר מאת הלילה. כי בבוקר שהוא לבד הוא מרגיש יותר ביטחון.
אמת. כשאליהו ברח מאיזבל במקום להתפלל תפילת מנחה, לכל משפט בעברית צריך שיהיה נושא ונשוא, ואם אפשר גם מושא. מושא ישיר או עקיף, אבל נושא ונשוא צריך. אינני מבין מהו הנושא ומהו הנשוא של המשפט. לכן לצערי הרב, אני מוגבל מאוד ולא אוכל לענות על השאלה, כיוון שאינני יודע מה היא. טוב. תפילה ותורה. עכשיו אנחנו עוברים למדור חדש. יש באדם שני מרחבים נפשיים כמעט הפוכים זה מזה, שהם השכל והרגש. השכל מנתח, הרגש לא מנתח, הרגש מאחד. כאשר אני משכיל, אני באיזשהו מקום מעל החיים, תופס מרחק. כאשר אני מרגיש, אני מאוחד עם החיים. כאשר אני מתפלל, אני חי חיי הרגש. כאשר אני לומד, אני חי חיי השכל. אם בלימוד אני אתרגש, אני לא אוכל ללמוד. אם בתפילה אני משכיל, לא אוכל להתפלל. אמרו חכמים, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. להפריד את כוחות הנפש זה מזה. אבל אני אותו אדם, אני אדם אחד. איך אפשר מאותו אדם שהוא אדם אחד, אז הוא צריך להפריד את עצמו, זה קשה מאוד. צריך ללמוד כאן על היחס בין התפילה לבין התורה. יש פה שאלה, אולי אליהו ברח בגלל שחיטת נביאי הבעל? אינני מבין, אתה שואל האם מה שכתוב בתנ"ך הוא נכון? בתנ"ך כתוב שהוא ברח בגלל שהוא שחט את נביאי הבעל. אז למה אתה שואל על דבר שאתה יודע? לכן, אמנם פה השאלה היא אם נושא ונשוא, אבל אני מבין מה עניינה. ממש מוגבל אני היום. כן, בבקשה.
מה זה עיון תפילה אם כן?
זה בדיוק מה שעניין, שלא לעשות את זה. זה מה שכתוב, שמי שמעיין בתפילתו בא למחלת לב. יש סוגיה שלמה בתלמוד על זה. מתי אפשר לעיין, מתי לא. כן, אבל אתה באמת במוקד השאלה. כן. צריך להתפלל במקום שלומדים. נו, ואז מה? יפה, אז זה בא לאזן בחזרה. כלומר, למדתי, עכשיו אני מתפלל, אבל זה באותו מקום. לפחות אני לא בשני עולמות. יפה. כן. נכון. נו, זה בדיוק זה. לעשות מהתורות תפילות. מזה אני לומד שהתורות הן לא תפילות. נכון? אלא צריך לקחת לימודים, תורות, ואחר כך להעביר את זה לעולם הרגשות, תפילות. זה בדיוק זה. כן? לכן יש ליקוטי תפילות של רבי נתן, שבנויות על התורות של רבי נחמן. הוא קיים את צוואת רבו. כן. זאת אומרת, אם אני לא בתפילה ולא בתורה, אני בחיים, אז במה אני משתמש?
הוא אמר שהרגש זה החיות, זה היחוד של החיות.
נכון.
זה
השאלה שלך, נכון? מרחבי החיים הם לא תורה ולא תפילה. אז משתמשים בשכל וברגש לפי הצורך. כשמעמידים את השכל בראש, אבל את הרגש בידיים. בין רגש לשכל? אה, לפי השכל אתה תבחין מתי להשתמש בשכל. בסדר? שזה לומדים. כן, לא, הוא יכול לשפוט סיטואציות. פסקה א', אתם רואים שהיום אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, זה לא יאומן, יש סייעתא דשמיא מיוחדת. התפילה משמשת להכניס את כל התורה וכל העבודה, כל החוכמה וכל ההופעה. איפה קיבלתי את זה? לא בזמן התפילה, או בלימוד או בחיים. להכניס את כל זה בתכונה טבעית ומעמד נפשי קבוע. זה למדנו בזמנו שזה בתפילת שחרית בעיקר, נכון? אבל זה בדיוק מה שאני עושה. כלומר, למשל אני אומר, בני ירושלים. מאיפה אני יודע שזה חשוב? ירושלים בכלל. מה אכפת לי? אני לא מפלל בני את ניו דלי, נכון? או את רמת השרון. אבל, להבדיל, אבל ירושלים אני מבקש מהקדוש ברוך הוא לבנות. אז זה אומר, זה אומר שלפני שהתפללתי, למדתי והפנמתי מהו הערך של ירושלים. ועל זה אני יכול גם להתפלל. כיוון שאני מתפלל, זה חודר בתוך פנימיות נפשי. זה הופך להיות קניין קבוע. אם אני מתפלל על ירושלים, לא בכוונה, סימן שירושלים לא כל כך חשובה לי. כי אם הייתה חשובה, הייתי מתפלל על זה בכל הכוונה. כלומר, איך אומר הרב במוסר אביך? התפילה בודקת איפה האדם עומד מצד הרצון שלו. אחרי שחיטת 400 איש, קשה להיענות בתפילה? אתם יכולים לשאול, האם אחרי שחיטת 400 איש קשה להיענות? למה? דווקא זה מצוין. אם הוא שחט 400 נביאי הבעל, איזה טהרה יש בעולם. כן. מה זה מה דעתי על ליקוטי תפילות? ליקוטי תפילות הוא אחד הספרים שנכתבו ביהדות על ידי רבי נתן מברסלב. אז זה כבר משהו אחר. כשצריך. הלאה. אנחנו אגב עסוקים עכשיו בלימוד הספר עולת ראייה של הרב קוק. התפילה משמשת, אני שוב חוזר למשפט, להכניס את כל התורה וכל העבודה, כל החוכמה וכל ההופעה בתכונה טבעית ומעמד נפשי קבוע, והיא חיי השעה. כן, כתוב על אחד החכמים, ראה אחד החכמים האחרים שהיה מעריך בתפילתו, לא אהב את זה, אמר מניחים חיי עולם, כלומר לימוד תורה, ועוסקים בחיי שעה, כלומר תפילה. למה אם כן התפילה נקראת בשם חיי שעה? לפי הרב, משמעות היא שזו החייאת השעה. זה בא לתת חיים בשעה. לעומת התורה שהיא באה לתת חיים בנצח. אבל התפילה באה לתת חיים בשעה. לכן אומר, והיא חיי שעה, השעה, כלומר שמחיה את השעה, להיות עומדת ישר מול יניקת שפע חיי עולם. אבל התורה חיי עולם היא למעלה מהטבע. וכשיש טבע, אז מעלת הניסים גדולה ועליונה מאוד. אבל כשהטבע מדלדלת, נקראים הניסים תרחה כלפי שמיה וגרעון של שינוי סדרי בראשית. כמה גרוע אדם זה. ואנו מתפללים להעמיד את הטבע. למען יהיו כל חיי עולם מבוססים אצלנו, מכוונים לקביעות תכונת חיי השעה, מופיע תמיד בקרבנו כל הנשמה תהלליה, על כל נשימה ונשימה הילול מיוחד ומתקפל שעה ועולם והיה לשעשוע. בחוקותיך אשתע שע ואשעה בחוקיך תמיד. מה כאן הרב אמר? הרב אומר שהתפילה היא דרישה של שמירת הטבע, ואילו התורה דומה יותר לנס. רגילים לחשוב שלהתפלל זה להתפלל על נס, נכון? אתה מתפלל שינוי. לפי הרב זה לא ככה. אדרבה, אתה מתפלל שסדרי הטבע יהיו כאלה שישיגו את תכליתם. יש תפילה על ניסים. איפה יש תפילה על ניסים? לא, זה הודעה על הניסים, זה לא תפילה. אנחנו צריכים להתפלל על ניסים, הכוונה שאתה מבקש שיהיה נס. בדרך כלל אנחנו לא מבקשים דברים כאלה. אפילו הגמרא אומרת לא להתפלל שיהיה נס. חוץ ממצבים מיוחדים. מה אתה אומר? אני לא זוכר בדיוק מה היה המשפט, אבל בואו ננסה לשחזר. אמרתי שהתפילה היא דרישה שסדרי הטבע ישיגו את תכליתם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה טובה, בריאות וכו'. אנחנו מבקשים שבדרך הטבע כל זה יהיה תקין כדי להגיע למטרה, שהיא דעת אלוהים. לא צריך בשביל זה ניסים. לעומת זה, התורה, כיוון שהיא באה ממקור עליון, היא ניסית במהותה. התורה זה נס. תפילה זה לא נס, תפילה זה טבע, ביחס לתורה. ולכן כאן הרב נכנס לכל הסוגיה הזאת של היחס בין הניסים לבין הטבע, האם זה תרחק כלפי שמיה או לא. כן, שהגמרא אומרת שזה להטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים. מה? אלא אם כן אתה במדרגת התורה. למשל היה יהודי רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא, אשתו אומרת, אוי ואבוי, שמתי חומץ בנר במקום שמן. הוא אומר רבי חנינא, מי שאמר לשמן לדלוק, יאמר לחומץ לדלוק. הדליקה, זה עבד. אני לא אגיד לכם שזה היה נפט. אבל, סתם. אבל מה זה אומר? זה אומר שרבי חנינא בן דוסא אצלו זה לא נס. כלומר, אין הבדל אצלו בין השמן לחומץ, כיוון שהוא במדרגה של מי שאמר ו... אז הוא עוד לפני התהוות הטבע. לכן אצלו אין בעיה כזאת. לעומת זה אדם שחי חיי הטבע ונעשה לו נס, על זה אומרת הגמרא, כמה גרוע האדם זה. כן, מה אתה אומר? מקורה. מקורה של התורה הוא עליון. מהמקום שממנו באים הניסים.
מי שדובק בה, אז הוא מקרב אל הדבר.
נכון. נכון, אז הוא ניסי. הוא ניסי במהותו. טוב, עד כאן להיום. שלום.
שר כוח.